אנחנו פרק ד'. בדרך קניית הזהירות. הנה מה שמביא את האדם הדרך כלל לזהירות, הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר פלחת פלחת הברייתא, התורה מביאה ידי זהירות. אמנם, על דרך פרט המביא לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה שחייב באדם ועומק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומלימוד ממאמרי החכמים זיכרונם לברכה מעוררים על זה. אז איך זה יוצא? מאיפה זה יוצא? איך עושים את זה? מתבוננים על חומר העבודה. מאיך מתבוננים על חומר העבודה? מעיון במעשים. מה זה מעשים הכתובים בספרי הקודש? איך אתם מבינים את המילים האלה? מעשים זה סיפורים בפשטות, נכון? מעשיות. מעשה ברבי אבא בן חלפתא שהיה מהלך בבקעת ארבל. אני מבין שזה מה שרמח"ל מתכוון. מסתכלים במעשים הכתובים, הסיפורים שיש, חלק גדול מהתורה שלנו זה סיפורים. כל חומש בראשית הוא סיפורים, וחצי מחומש שמות הוא סיפורים. ויקרא יש פחות, אבל במדבר שוב זה חוזר המון סיפורים ודברים קצת. אחרי זה יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, זה סיפורים. יש גם לא סיפורים. החלקים גדולים מהתורה זה מעשים. גם בתורה שבעל פה, אני חושב ששליש מהבבלי זה אגדתא. לא הכל סיפורים, אבל מעשים, דברים שחז"ל, אמירות, הכותרת של ספר משלי, זה ספר שלא לומדים הרבה, אולי צריך להיות חכם כמו שלמה בשביל להבין אותו, זה איך מתקרבים אל השם, כל פסוק זה תובנה, זה בורג נוסף במכונה שבונה בי את איש המעלה. עד שמתבוננים במעשים הכתובים בספרי הקודש, אנחנו לומדים עם שכל, מדברים דברים עם שכל. אבל השכל זה לא אנחנו, אנחנו צריכים לזכור, נכון? כתוב בפרשת יתרו, אנחנו קוראים למתן תורה, כתוב, וירד השם על הר סיני. דיברנו על זה פעם? אמרתי, תזכרו, בטח דיברנו על זה פעם. וירד השם על הר סיני. אתם יודעות שהשם לא ירד על הר סיני, נכון? היה לו סולם חבלים והוא ירד איתו. הוא יגיע להסיד, ממש לא, ברור שלא. השם היה לפני זה בהר סיני, עכשיו הוא גם פה, הוא בכל מקום, הוא לא, זה לא פונקציה של מקום. הוא בשמיים גם קודם, גם אחר כך. אז מה הכוונה במילים שוורד שם להר סיני? זה הגשמה במילים שוורד שם להר סיני. אז אונקינוס מתרגם בארמית, אני אגיד לכם איך זה כתוב בעברית, והתגלה כבוד השם להר סיני. אונקינוס אומר, תשמעו. מי שהיה מסתכל על הר סיני קודם, או מי שמסתכל על הר סיני עכשיו, לא רואה כלום. הוא לא רואה כלום. אבל במעמד הר סיני, מי שהסתכל בהר סיני ראה שם את אלוקים. הוא לא ראה את אלוקים. מה הוא ראה? הוא ראה ענן גדול וקולות וברקים. אש מתלקחת בראש ההר. הוא ראה איזה משהו כזה שעשה לו, וואו, התרגשות כזאת גדולה. אז הוא נראה לו שמשהו מאוד מאוד גדול. ככה אונקלוס כותב, והוא צודק אונקלוס. אונקלוס תמיד צודק. שהשם לא באמת ירד על הסיני, אבל המהר"ל אומר, בפרק למד ג' בתפארת ישראל, אומר המהר"ל שהוא חולק על אונקלוס, יש לו הרבה אומץ שהוא חולק על אונקלוס, אונקלוס הוא תנא, והוא חולק עליו, ומה הוא אומר? הוא אומר לו, השם כן ירד על הסיני. באמת השם ירד על הסיני. באמת השם לא ירד על הסיני, נכון? אבל השם כן ירד על הסיני. זאת אומרת, השאלה היא לא אם השם ירד על הסיני או לא, השאלה מי אני? האם אני מוח או אני בן אדם? עם נפש, עם שיעות. האם יש לי שכל או שאני שכל? והמערה יש לי תשובה ברורה, את לא שכל, יש לך שכל. יש לך שכל, לשכל יש תפקיד חשוב מאוד, אבל את לא שכל, יש לך שכל. מה ההבדל למשל? למשל, אני בטוח שדיברתי איתכם על זה. אם לא, אז חלמתי שאני מתכן לדבר איתכם על זה. למשל, אתם הבוקר, השם יזרחה הבוקר, השם יש תשקע הערב, נכון שהיא לא זרחה הבוקר? נכון? נכון שאתם למדתם קצת פיזיקה ואתם יודעות שהשמש לא זורחת? כדור הארץ הוא זה שמסתובב. נכון, אם אני עכשיו מסתובב, אז הבנות פה לא ירוצו לבנות. הם יישארו במקום, רק אני מסתובב לשם. אז זה מה שקורה עם כדור הארץ. כדור הארץ מסתובב, ולנו נדמה שאנחנו עומדים במקום, וכל העולם חוגג סביבנו. אם את רואה את השמש עולה, השמש לא עולה והשמש לא יורדת, זה עד זאת שזה, את לא שמה לב שאת זזה, נכון? באיזה מהירות אתם זזים? תחזיקו חזק, אתם זזות מאוד מהר. כדור הארץ מקיף את עצמו, כמה זמן לוקח לו לעשות סיבוב? יום, נכון? כל יום הוא מסתובב סביב עצמו. ומה ההיקף של כדור הארץ? בערך, מדעתם? בערך 42 אלף קילומטר בערך. אז בכל יום כדור הארץ צריך להסתובב 42 אלף קילומטר. כמה זה קילומטר בשעה זה יוצא לכם? בערך, הכל בערך. אני שואל אתכם כדי שיהיה לי כמה שניות לחשב. יוצא בערך 1,600 קילומטר בשעה, זה מה זה מהר? מטוסי סילון, מח, זה 1,100 קילומטר בשעה. זה את מסתובבת עכשיו ב-1,600 קילומטר בשעה, אבל זה הקצב האישי, האיטי. תקוד מזה שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו, זה מסתובב סביב השמש. באיזה מהירות מסתובב סביב השמש? תחזיקו חזק בכיסא. 20,000 קילומטר בשעה. שזה ממש הרבה. אתם עפות עכשיו בטילים סביב, ותוך כדי כך אתם סובבים ככה. אבל אתם לא שמות לב לזה, אתם לא מרגישות למה, כי כל כדור הארץ עף ביחד איתכם, האטמוספירה עפה ביחד איתכם. החדר, הכיסא, וכוס המים, אז אנחנו לא מרגישים את זה. אז האדם פעם חשב שהוא עומד פה והכל מקיף אותו, אז גם הכוכבים. אם תסתכל בלילה, תראה כל הכוכבים זזים, מקיפים אותם. אז פעם חשבו שאנחנו באמצע וכולם מקיפים אותם. אבל האנושות החכימה ולמדה ויודעת שזה לא נכון, שהכוכבים עומדים. הכוכבים לא במסיל אותם, הם עומדים ואנחנו מסתובבים, אז הכל נראה לנו שזה מסתובב. זו שאלה של השקפה. שמעתם את זה? חידשתי לכם את זה שכדור הארץ הוא זה שמסתובב? שמעתם את זה פעם, נכון? אז אני חוזר עוד פעם, השמש זרחה בוקר? השמש תשקע הערב? כן, היא זרחה. אנחנו יודעים את זה כבר קרוב ל-500 שנה, ועדיין אנחנו חושבים שהשמש זרחה הבוקר. השמש זרחה הבוקר. למה? כי ככה זאת החוויה שלנו. השכל אומר לך, גברת, השמש לא זורחת, היא במקום, זה רק את מסתובבת. זה השכל אומר, אבל מה אני? מה החוויה שלי? החוויה שלי היא שהשמש זורחת. זה מה שהמהר"ל מנסה להגיד. יש הרבה דוגמאות, יש הרבה דוגמאות. דוגמאות שהתורה לא פונה אל השכל שלך, התורה פונה אלייך. את לא מחשב, את לא דיסקונקי. את לא נוסחאות גמוטריות, את חיים, חיים, חיים. והחיים, בטח שיש לך שכל, והשכל הוא מה זה חשוב. עוד מעט נשאל מה התפקידים של השכל. אבל את הרבה יותר משכל, את חיים, את חיים. מה קרה במעמד הר סיני? השם ירד אל הר סיני. מה, הוא ירד בחללית? הוא ירד עם צלחת מעופפת? הוא ירד? ירד או לא ירד? הוא אומר, אמרנו, הוא ירד. רגע, אבל יש לך שכל. אז מה אם יש לך שכל? אל תקלקלי. נכון? אם מישהו מפרישה מבלוטות בעיניים שלה טיפת נוזלים, אז מה קרה שם? זה בשכל, נכון? היא בכתה, נכון? אז רגע, היא בכתה או הפרש טיפת נוזלים? מה הפרש טיפת נוזלים? היא בכתה, טוב, פה אין סתירה. אנחנו נפש, אנחנו כוליות של חיים. ויש לנו, מה יש לך? יש לך אוזניים, יש לך אף, יש לך שכל. יש אותך, ולך יש אוזניים, ולך יש, ויש לך שכל. ומה זה חשוב שיהיה לך אוזניים? ומה זה חשוב שיהיה לך אף? מה זה חשוב שיהיה לך שכל? אוי ואבוי אם לא ירחז מהדברים האלה. אבל זה לא המהות שלך, זה מכשיר. אתם יודעות שלא כתוב בתנ"ך מוח? בדקתי. בפרויקט השו"ת אפילו בדק. לא כתוב במילה, בתנ"ך המילה מוח. איפה השכל נמצא בתנ"ך? באיזה איבר בגוף? בלב, בלב. יש הרבה פסוקים, מכירות פסוקים? וכל הנשים, הנה פסוק אלינו, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה. לב חכם לימינו, בנים חכם לבך, חכם לבי גם אני. כל הפסוקים התנ"ך על חוכמה הם בלב. ממתי האנושות יודעת שהמוח הוא בראש ולא בלב? ממתי? מימי קדם. זאת אומרת, מישהו מכיר קיבל מכה בראש, קיבלו מכה בראש גם לפני אלפי שנים. מי שקיבל מכה בראש התחיל לדבר שטויות. מי שקיבל מכה בלב לא התחיל לדבר שטויות. אז לפי, בלי הרבה שכל, הבינו שפה, נכון? פה, לא כדאי גם מכה בראש, כי מדברים שטויות. אנשים ידעו ששטויות, זאת אומרת, שתבונה, קוגניטיביות, היא נמצאת פה. אז זה לא מעניין את התנ"ך. כי המוח שלך הוא בעיני התנ"ך, הוא הנייד שלך. נכון, אומרים שפסיכולוגית אדם נקשר לסמארטפון שלו כמו לאהוב ליבו, יש איזה שרים מאוד מאוד עמוקים נוצרים. חס וחלילה, וכך זה עלול לקרות. אז מבחינות רבות, המוח שלך הוא לא את. בעיני התנ"ך, המוח שלו את. זה המוח שלך! המוח שלך. כמו שהבח שלך. כן, זה את, אבל זה לא את. חכם בתנ"ך זה בלב ולא במוח. למה? כי במוח זה מה את אומרת ומה את חושבת. וזה לא מעניין את התנ"ך מה את אומרת ומה את חושבת. מה מעניין את התנ"ך? מה? מה את חווה? מה את מרגישה? מה את מחוברת? מה את... רחמנה לי בבית, זה מה שמיד את עצמך. אם את יודעת לדבר ולכתוב ולהתווכח, אנחנו לא קונים את זה. אנחנו אומר, את נמדדת לא בדיבורים, אלא בלב. בלב זה כמה זה חשוב לך, כמה את חיה את זה, כמה את חיה את זה. אז אלוקים ירד אל הר סיני, בטח שיש לי שכל, אני יודע שהוא לא ירד אל הר סיני. הוא לא ירד אל הר סיני. מבחינתי עכשיו אלוקים, בחוויה שלי אלוקים היה למעלה, ועכשיו הוא בא אליי, זאת החוויה שלי. יש לי שכל, והשכל מסביר. זה הרבה דברים ככה, נכון? מה יש לפניכם? תסתכלו על השולחן שלפניכם. אם אתם מסתכלות בעיניים של פיזיקאיות, אז מה אתם רואות? רוצות להסתכל על השולחן? אבל לא בעיניים, נוסחאות. אם אתם מסתכלים נוסחאות, תסתכלו אז לפי משקל אטומי של שדות אלקטרומגנטיים ועיוות של חיילי זמן מרחב שיוצרות מערכות יחסים. אבל זה לא נכון, את רואה פה שולחן בצבע חום, שהוא... זה איך שהחושים שלך מגיבים. אז יש לך שכל, זה לא הטיפשה, את חושבת, זה שולחן. פיזיקה, אני לא יודע איך להגדיר את הדבר הזה, אבל בחוויה שלי זה שולחן, בחוויה זה שולחן. אני מנסה לומר של הרב קוק, אתם מאוד מכירות, סיפור שני מפורסם, היו שני תלמידים גדולים, היו הרבה תלמידים. ושני גדולי תלמידיו, הנזיר והרב חרל"פ, היו אנשים גדולים הרבה לפני שפגשו את הרב קוק. כל אחד בא במקום אחר. הנזיר חי באירופה, במזרח אירופה, והוא מאוד מאוד רצה להיות תלמיד חכם גדול, הוא התמסר לתורה, אבל במקביל הוא גם למד המון פילוסופיה באוניברסיטאות בגרמניה, וקבלה, הוא רצה מאוד מאוד להגיע למוסלמים. הוא לא מצא פתרון. ואז אתם זוכרות את הסיפור, איך הוא דבק ברב קוק? סיפור ידוע, בטוח סיפור לכם. אמרו לו שהגיע איזה רב רציני מארץ ישראל שאולי יבין אותו, אולי יצליח לדבר איתו. אז הוא נסע אליו, כך הוא מספר ביומנים שלו. וואי, אם הייתי מקריא את זה, זה היה פי אלף יותר חזק. אז אני אגיד בערך את המילים. הוא מגיע בערב, והוא פוגש את הרב ציוד את הרב קוק, ואז הם דיברו איתו פילוסופיה. חוכמה יווני כך, הוא כותב. ברמה מאוד גבוהה, וזה לא עניין אותו, היה לו פרופסורים גרמנים שגם דיברו אותו. אז זה היה קצת מאוכזב, היה מאוחר, הלכו לישון, ובבוקר נמשיך. הוא גר בחדר ליד הרב. והיה להם חדרים כמו בפנימיה אצלכם, ששומעים דרך הקירות. אז בבוקר הוא מתעורר ושומע את הרב קוק אומר את פרשת העקדה. לא מסביר כלום, רק אומר את פרשת העקדה. אז הוא מיד מתיישב, נותן ידיים כנראה ממודעני, מתיישב וכותב מכתב, מצאתי לי רב. זהו, גמור. גמור. שמע את הרב קוק אומר פרשת העקדה, נסגר כל החיים שלו, נצמד אליו לגמרי. למה? כי כשהרב קוק אומר פרשת העקדה, אז מה קורה לו כשאומר פרשת העקדה? אז הוא שמה, הוא שמה. הרב אברהם, יצחק הכהן, הוא שומע את אלוקים, והוא לוקח את יצחק, והוא הולך איתו שלושה ימים, הוא מקריב אותו, והמלאך אומר לו, הוא שמה, הוא חי את זה. לא כל אחד שמצליח, אבל זהו, הוא שמע אותו אומר פרשת העקדה, אז דיבר אליו. והתלמיד השני זה הרב חרל"פ, שבא במקום אחר לגמרי. הרב חרל"פ היה תלמיד חכם גדול כבר, גם בצעירותו, בירושלים, ביישוב הישן. ביישוב הישן הקנאי, הוא היה מחובר למקובלים של ירושלים. הוא מאוד הרגיש לא טוב, אז הרופאים אמרו לו לנסוע ליפו, לנוח קצת. אז הוא נסע ליפו בשבועות, והרב קוק העלו אותו לתורה, בשבועות בבוקר. ולפני שמתחילים קריאת תורה, אומרים את הפיוט הקדמות מילים, בשבח התורה. הוא שמע את הרב קוק אומר את הפיוט הקדמות, זהו. זהו. אני מנסה לומר שהרב קוק הוא מאוד חכם, היו לו כתבים מאוד עמוקים, מאוד עמוקים. יש לכם כוזרי? איפה הגעתם בכוזרי? בערך. ממחת ממחת, אז אני לא גונה בשום דבר, אז תפתחו כוזרי בבקשה. יש איזה תיאור קטן, אני יכול לקחת את הספר לאחת? תתני לי, תודה רבה. אני מדבר על פסקה ק"ג, אני חושב, במאמר ראשון. אתם לא תגיעו אליה השנה כנראה, נכון? נעשה שנה שנייה אולי, ואז יכול להיות שתצליחו. בעמוד למתת. שורה 2, 4, 6, 8, 10 מלמעלה. כאילו הערת הגב שנאמרת באמצע פסקה. יש לכן? אז ככה כאילו שווה דע. אם הוא ידע שאת קוראת זה הוא היה כותב, הוא דעי, דעי לך, שמה? כי כל המתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוקיים. מי שמתקרב אל נביא, את עולה לאוטובוס, יש ספסל פנוי, את יושבת ליד מישהי, מה את יודעת עליה? שום דבר, שום דבר. אבל פתאום את מרגישה מוזר, פתאום את מרגישה משהו אחר. את לא מדברת אליה בכלל, את רק מתקרבת אליה. כל המתקרבל נביא, איך את יודעת שאת נביא שהיא נביאה? את לא יודעת שהיא נביאה, היא לא הולכת עם פתק, אני נביאה. איך נראית נביאה? ראיתם פעם? נראית. אין לה בגדים מיוחדים. כל המתקרבל נביא תתחדש לרוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו אלוקים. מספיק שאם היא מדברת בכלל, המתקרבים אל נביא זה כמו להתקרב לקרח או לתנור, קורא מה, זה מדבק. מדבק, צריך לשים נסיכיים לראות מזה שפה. איזה תתחדש רוחניות? אותה שעה הוא נבעה, נבדל. נבדל, מה זה נבדל? שונה לגמרי. נבדל משאר בני מן האדם בזוך נפשו ובהשתוקקותו על הדרגות האלה ובהשתוקקותו בענווה וטהרה. מי שמתיישבת ליד נביאה, ופתאום היא עפה, היא נהיית נביאה בעצמה. פתאום היא לא שמעה מילה, היא לא דיברה. זה לא פילוסופיה. מי שמתיישבת ליד פרופסור בפיזיקה, לא יודעת שום נוסחה, כלום. לא עובר בכלל. וגם אם את מתיישבת ליד מי שרצה מאוד מהר, את לא מתחילה לרוץ מהר. אבל אם מתיישבים ליד נביאה, נביאה זה כמו נביאה עם עין, נכון? אותה שעה, מי שמתקרב, לא הנביא, הוא נבדל משאר בני מן האדם בזוך נפשו והשתוקקותה על דרגות האלו, והשתוקקותה בענווה וטהרה. את לא מבינה מה קורה לך, את פתאום נהיית נביאה. את פתאום אומרת, וואו, את מתמלאת באהבה אינסופית, את מתמלאת בענווה אינסופית. את חושבת מחשבות עליונות, את נהיית מה שלא דמיין בכלל. מוציאה מעל מכבד ומתחילה לכתוב, כותבת למעלה קובץ תשיעי. זה גם מדרגות נפשו, זה מה שהוא כותב. וזאת הייתה אצלם הראייה הוודאית והאות הברור והמכריע לגמור בעולם הבא. מי שפגש פעם נביא, לא שואלים יש עולם הבא. אחרי זה מתרחק, מה קורה כשהנביא יורד בתחנה שהוא מצלצל? פתאום כל האורות קווים. פתאום את נוחתת בום על הספסל שלך, ואת חוזרת להיות את, אבל את כבר אף פעם לא תחזיר להיות את. את ראית כמה דקות, ראית העולם, כמו שנביא ראית את העולם. כשמישהו נפגש בתורה, קודש, זה לא דיבורים, זה לא דיבורים. אנחנו מדברים הרבה, זה חשוב לדבר, מאוד חשוב שיהיה שכל. עוד מעט נברר למה חשוב שיהיה שכל. אבל השכל הוא כלי עזר, ומה שחשוב בעיקר זה החיים, החיים האלה שגדולים, מה שגורם לי להיפגש, מכירות הרבה דברים, לא מזמן פגשתי יהודי מאוד רציני, פילוסוף, שבטח שמעתם את השם שלו, שמעביר הרבה הרצאות ויש לו הרבה ידע, והוא חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה דרך פעילות, הוא שמרן כזה, ובפעילות שלו פגש דתיים, ודרך זה הוא חזר בתשובה, יש כיפה על ראש, אז אמרתי לו, מי שכנע אותי? הוא אומר, אף אחד לא שכנע אותי. הוא אומר, איך חזרת בתשובה, איך הוא חזר בתשובה? הוא פגש הרבה דתיים, והוא יותר חכם, הוא כמעט כולם, הוא מאוד חכם. אז איך חוזר בתשובה? הוא התארח אצלם בשבת. ומה הקציצות אמרו? להתארח בשבת זה לראות מה זה משפחה, איך היא חיה את זה, לא איך היא מדברת על זה. דיבורים מאוד חשובים. דיבורים סופר חשובים, לא נסביר למה השכל ודיבורים חשובים. אבל מה שהרבה יותר גדול זה רחמנא ליבא בעי. איך אני חי את הדברים. אז חוכמה בתנ"ך היא לא במוח, היא בלב. כי בטח שמשנה כמה IQ יש לך. מה שחשוב זה לא הדיבורים, מה שחשוב זה איך את חיית הדברים. ובשביל זה יש לנו סיפורים כדי להתקרב אל נביאים. איך מתקרבים אל נביאים? איך מתקרבים אלייך? יש שתי דרכים להתקרב אלייך, נכון? זה בדיוק מה שלמדנו בשמואל. אפשר לשבת יותר קרוב אלייך. מי שרוצה להתקרב אלייך, יושב בקצה השני, היא יושבת הכי קרוב אלייך. היא נצמדת אלייך, דוחפת אותך. זה לא מעניין, נכון? להתקרב אלייך זה... לאהוב אותך, לכבד אותך, לעסוק בך, לעסוק בתורתך, נכון? יש חברות שהן קרובות לליבך, ויכול להיות שהן גרות רחוק. אז להתקרב אל נביא לא חייבים דווקא להיצמד אל הבאוטובוס, זה גם טוב, זה גם טוב. להתקרב אל נביא זה להתקרב אליו, כמו להתקרב לרב קוק, או כמו להתקרב לרב יהודה הלוי. יכול להיות שיש בינינו פער של הרבה שנים, של הרבה קילומטרים, אפשר להתקרב. אתם יודעים שהחבדניקים אומרים שהרבי לא מת. מכירות את זה? מצחיק אתכם? אותי זה לא מצחיק. כי יש כמה אנשים שהם הגוף שלהם כבר לא מתפקד, בוא נאמר. שאם רופאים יבדקו, אז הם יגידו שמבחינה פתולוגית הם מתים. אבל בשבילי הם חיים, האנשים שהכי קרובים אליי, הרב קוק. ואני יודע מה מצבו הבריאותי, בסדר? אני מבין מה, אני מבין שאין לו דופק. אבל לא, אבל זה לא, זה לא, אם היה לו דופק הייתי שמח מאוד אם הוא המלך בנותינו. אבל לא ככה מתקרבים, מתקרבים לא אליי ולא אלייך ולא אליי. אפשר להתקרב, בטח שאפשר להתקרב. אפשר להתקרב, אפשר להתקרב דרך סיפורים. דרך סיפורים מתקרבים, נכון? אתם קוראים סיפורים? אז אם מישהו כתב סיפור טוב, מה זה סיפור טוב? סיפור עם דמויות אמינות, משכנעות. הוא כתב לא קשקושים כאלה, שאתה אומר, אתה אין סיכוי שזה קרה. הוא בנה דמויות כאלה שהן משכנעות, יש דבר כזה אמיתי. הוא מוסיף זיכרונות ומראות וריחות וכל מיני דברים קטנים. אז מה קורה לך כשאת קוראת סיפור טוב? מה קורה לך? קראת פעם סיפור טוב? סיפור טוב זה לא סיפור חיובי דווקא. כלומר שהסופר שלו פסיכופת. אבל כשהוא כותב סיפור טוב, טוב מבחינה ספרותית, מה קורה לך? זה נהיה הסיפור שלך, נכון? מה? הזדהות. כן, אני נהיה הגיבור של הסיפור. אני נהיה סיפור מתח. מה קרה? נבעלת ודואגת וסמכה. ומתגלגלת מצחוק, כי את שמה. אם מישהו כתב סיפור טוב, זה הסיפור שלך. סיפור הדברים שקרו לפני 500 שנה, או סיפור הדברים שיקרו עוד 500 שנה, סיפורי פנטזיה, סיפורים על ילדים, על זקנים, זה נהיה, אם זה כתוב טוב, זה נהיה הסיפור שלך. אז הרמח"ל אומר שהדרך לזהירות זה לקרוא את המעשים, את המעשים. אנחנו קוראים את זה, יש כלל כזה גדול בתנ"ך ובחז"ל, כלל שעל שייך אומר, לקרוא כל סיפור כאילו זה הפעם הראשונה בחיים שאת קוראת אותו. סיפורים, אני יודע שזה לא פעם ראשונה. אבל תנסה לקרוא את זה בפעם הראשונה בחיים. לקרוא את זה כמו ילדה, בין חמש למקרא. מה זה בין חמש למקרא? לקרוא מקרא את צריכה להיות עד חמש. עכשיו צריכה להיות עד חמש. תוציא את התום שלך, את הפשטות שלך, תעזבי את עצמך מצד. אל תשאלי מה יצא לי מזה, מה אני אעבח, מה אני... אם את קוראת סיפור לבחינה, אז זה לא מעניין, בסדר? את רוצה לקרוא סיפור, את רוצה לכתוב איזה מאמר, זה לא מעניין. בגלל זה מסוכן לקרוא סיפורים שכתבו אנשים עם עולם מוכני מרוסק ומעוות. כי את נהיית הגיבור של הסיפור. אם יש סיפור על מישהו מיואש, את גומרת הספר, את מיואשת לגמרי. זה הטרגדיות היווניות. מה זה טרגדיה היוונית? טרגדיה זה... זה לא פילוסופיה, נכון? המחזות הן לא פילוסופיה. טרגדיה זה תואם פילוסופיה. הפילוסופיה היוונית אומרת שאין שכר ואין עונש ואין טוב ואין רע ואין השגחה ואין פשע, שהעולם מוסתם. זה נאום פילוסופי. אחרי זה את רואה טרגדיה היוונית. מה רואים בטרגדיה היוונית? סופוקלס, אנטיגונה, נכון? את רואה אנשים חמודים וטובים שכל העולם נחרב להם. סתם, לא עשו שום דבר. אנשים תמימים ונחמדים והולכים וכך, הכל, הכל, הכל נהרס להם, הכל תקוע להם. הוא מתחתן עם אמא שלו ורוצח את אבא שלו ו... את יוצאת מההצגה ומה את הולכת הביתה? את רוצה לחפש איזה גג כזה שאפשר לקפוץ קפיצת ראש ולגמור את העסק. את משתכנעת שכל העולם הזה על הפנים, רע, 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 רע. שתיקה ושתי נחמדה, זה לא יעזור והכל. רואים סרטונים כאלה של כל מיני בני דודים לא נחמדים מהרובע בעיר העתיקה משתוללים, וזה, מה זה משכנע? לראות חדשות זה מה זה משכנע שהעולם הזה אבוד ואבוד ואבוד ואבוד. ומשתדלים בעיקר לצלם את את האנשים פחות נחמדים, את האנשים יותר פוטוגנים. אז זה נראה כאילו זה רע ורע 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 כל היום וכל... נכון, אבל מעשים משפיעים מאוד על הנפש. אנחנו חיים בחוויה, אנחנו לא חיים בשכל. יש לנו שכל. מה התפקיד של השכל? לא נשאיר את השכל בלי תפקיד. לשכל יש שני תפקידים, זה יותר משתי דקות שאני מדבר עליו. זה כמו החלום של הכוזרי, נכון? דיברנו, החלום של הכוזרי. החלום של הכוזרי מניע את כל... החלום של הכוזרי לא מבין את החלום. אבל זה ככה, זה ככה. הוא עובד, הדימויים שלך מניעים אותך, גם אם את לא מבינה אותם. אבל הם יש שמניעים אותך. הם שתופסים מקום מאוד מאוד מרכזי באישיות שלך. אז מה התפקיד של השכל? במובן הכי פשוט, התפקיד הראשון של השכל זה ליצור מודעות, להבין מה קורה לך. להבין. את הרבה פעמים לא מבינה את החוויה שלך. כשאת לא מבינה את החוויה שלך, את מחמיצה אותה. את לא מבינה שאת שמחה, ואת לא מבינה שאת כועסת, ואת לא מבינה שאת מפחדת, ואת לא מבינה שאת מאוימת, ואת לא מבינה שאת מתלהבת. וכשאת לא מבינה, את מפרשת את עצמך לא נכון, ואת עושה המון טעויות, המון החמצות. בעיקר אצל בנים, אומרים לבנים, יש סבב כזה, נניח, כמו פה, הייתה לי קבוצת בנים כזאת, אז הייתי אומר לכל בן, כל אחד אומר רגש. 30 בנים, אולי אחד אמר רגש. כל השאר אומרים מילים, מה אתה מרגיש בכלל? הם לא מרגישים, הם מרגישים, יש להם קושי ורבלי קוראים לזה. קושי בלהפוך את זה למילים. אמרתי לכם, ערב אחד אני חוזר הביתה, אז אשתי אומרת לי, מה קרה היום? מה קורה היום? אומרת, למה אתה שמח? אמרה, מי שמח? אמרתי, אתה שמח, למה אתה שמח? אמרה, אתה שם, אני מסתכל, אומר, וואלה, אני שמח. מה קרה היום? אז מה זה משנה? העיקר שאני שמח. זה סופר משנה. אני שמח בלי לדעת, זה לפספס את הכל. קרה מה ששמח אותי, לא יודע, לא אתם בכלל ששמח אותי. אני אומר, פגשתי איתו, בעצם זה משמח אותי לפגוש אותו. המוח, השכל, יוצר מודעות. כשאת לא יודעת, את לא יודעת שאת כועסת, לא יודעת שאת עצובה, את לא יודעת שאת עייפה. את יודעת איזה פרשנויות לא נכונות, שפוגעות בך ובסביבה. דברים חיוביים את מפספסת, דברים כואבים את נכנעת להם. אז דבר הראשון, תפקיד של השכל זה להסביר לי מה קורה לי, מה קורה איתי. והתפקיד השני של השכל זה להתקדם, להתקדם, לצמוח, להתקדם, לגדול מעבר לאיפה שאני עכשיו. להתפתח. מסיעת שם זה שכל, מסיעת שם זה לא מסביר לך מה את חובה עכשיו. רמח"ל מסביר לנו איך אנחנו יכולים לקדם, להעצים, לשכלל, לתקן, לשפר את החיים שלנו. אבל הוא אומר לנו שעושים את זה קודם כל דרך המעשים, המעשים הכתובים, בוא נקרא את המילים שלו, יצא לו זה מן העיון במעשים, העיון זה עם שכל. לקחת את המעשים, לא, לא, לא בגובה העיניים. אם אני קורא סיפור ו... לא מעיין בו, אז אני חושב שאברהם ושרה הם בדיוק כמוני, אז זרקתי גם את האופק שלי. אז לא רק אני קטן, גם הם קטנים. אני צריך לעיין, ללמוד ברצינות, להקשיב לדברי חז"ל, לראשונים, ולעקום. ודרך זה ליצור מולי את הדמות, מי זה אברהם, מי זו שרה, ואז חומר העבודה שחייב באדם, ועומק הדין עליה. זה לא בא להפחיד, זה לא בא. ומה את עושה לעצמך אם את מתפספסת את זה? זה איזה עוול, איזה בגידה עצמית, איזה אכזריות מטורפת זה. לא, השם ייתן לך עונש. זה לא מגינה בכלל. ואת מסוגלת לחיות חיים כאלה גדולים ומפוארים, ואת מבקרת או מעדיפה או נרדמת בשמירה וחי חיים מאוד סמרטוטיים ועלובים. אז זה עומק הדין, זה קטסטרופה. אנחנו מענישים את עצמנו יותר מכל מה שאיזה סוער אכזרי יוכל איתם להעניש אותנו. אם אני לא מסוגל, אז זה מה שאני לא מסוגל. ואם אני מסוגל ולא מודע לזה, אז זה קטסטרופה, זה זוועה. גור אריה יהודה חושב לפעמים שהוא איזה חתולונת פצועה כזאת. אז מי צריך אויבים יותר? מי צריך... כשהדימוי העצמי הוא קטן, מגומד, עלוב, מפוחד. זה חומר הדין. חומר הדין זה לא יעניש אותך בגן עדן. גם נכון כנראה, אבל... אז בכלל לא מנגינה. איך מפתחים זהירות? זאת אומרת, איך אני מוותר על הזרימה שלי? מה זה זהירות? זה לחשוב. זה לחשוב. אבל לחשוב כדי לחיות. לחשוב כדי לחיות. לחשוב לא מתוך חוסר אמון ולא מתוך... עצבנות, ואני לא יכולה לסמוך על עצמי, וכל מה אני יכול לשאול מה קרה. אני חי, החיים טובים, ואני יכולה לחיות במקומות אחרים לגמרי. אז למה לחיות כל כך קטן? אני רק אברך, ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איך עושים את? לא לאבד את הזרימה העתידית. מה עושים? יש כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה שכל מה שמתלבטת, נמציא איזה רב ותשלחי לו אס-אמס. תראי מה את מתלבטת, הוא יגיד לך מה לעשות. בסדר? אני מקווה שלא תלכי בדרך הזאת. בעזרת השם. מה אני מנסה להגיד לך? זה, השאלה שלך היא בכלל לפני מסילת שערים. משום שכל מה שיגידו לך, ספר הלכות, את לא צריכה שום דבר, שום אמון עצמי ושום ביטחון עצמי. ספר הלכות אומרים לך, אל תעשי בשבת ככה, אל תאכלי ככה, אל תלבשי ככה, תעשי ככה. יש הוראות טכניות איך להתנהג, ואת עושה את זה והכל מתקדם. כשאת לומדת מוסר ואמונה, אז מי שכתב את הספר אומר לך שאלוקים סומך עלייך בשאלות האלה. זה לא דברים מוגדרים, זה לא דברים מקובעים, זה לא הוראות טכניות. זה יותר גישה לחיים, ובגישה לחיים את יכולה לטעות. אז אפשר לא לגשת לחיים, אפשר כל דבר לשאול איזה רב שיגיד לי מה לעשות. אבל אז טכנית אני אעבוד טוב, לב בטח לא יהיה שם. השאלה שלך אומרת שלא כל כך עוזר לקרוא את הספרון הקטן הזה, וצריך אחרי זה לעשות הרבה עבוד. נכון, זו שאלה טובה. איך את זהירה ולא, מאבד, ולא מפסיקה לחיות? איך את ממשיכה לחייך ולבכות ולך? איך הלב שלך עדיין דופק? זו שאלה שצילה מרחף, ובעצם זה גם התשובה. באמת מי שחושב שאנחנו אדם להבל דמה, ואנחנו סמרטוטים וחסרי שכל, הוא לא מתעסק כל כך בספרים האלה, נכון? הוא לא לומד, אתם יודעות שהרבה מאוד, כי בכל הישיבות לומדים מסיעת שרים, קוראים מסיעת שרים, לא לומדים. לא יודעים, מה ההבדל בין לקרוא? בערך כך, זהירות, נקיות, לא עושה, פה דברי תורה יפים, פה דברי תורה יפים. כשאת הולכת ללמוד את זה, זאת אומרת שנקודת המוצא היא שאת יכולה לצאת לדרך ולא תמיד יגידו לך מה לעשות. נקודת המוצא היא שיש עם מי לדבר, שאלוקים מותח בך. יש תמרורים בדרך, אבל את הדרך את עושה. יש סימנים בדרך, יש תחנות עם מים ואפילו עם קלוריות, אבל את הדרך את עושה. אפשר לעזור לך, אבל את הדרך את עושה. הדרך זה הסיפור שלך. את כותבת ספר מעניין, מרתק, ספר תולדות חייך. את חיה ויש כמה אלפים בשמיים שמצלמים ורושמים ומסכמים. זה מה שמעניין. אלוקים לא אמר לך, בואי תמחיקי את עצמך, תעשי מה שאני אומר. אלוקים רוצה אותך, ושאתי במלוא מוטת כנפייך, במלוא שיעור קומותך, במלוא המנעד של הרגשות וכוחות החיים שלך. אז נתנו לנו תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ספרים כמו מסיעת שערים. אבל הם לא לוקחים לך את זה. זה שאת שואלת את השאלה הזאת, זה אומר שהכל בסדר. זאת אומרת שאת רגישה לשאלה הזאת, על הצומת הזאת, שאיתך הרמח"ל מדבר, בקיצור. שהרמח"ל אומר, אפשר לצאת לדרך. את רואה את שרה ואברהם, אז את לא... הרב אליאור יצא מספר ש... הוא פעם לימד בתלמוד תורה ילדים קטנים. והוא סיפר להם איך אברהם אבינו הכניס את המלאכים, איזה הכנסת אורחים חגיגית הוא עשה, ושחט להם בן בקר וחרדל ורעת, ועשה את להם האורחים. בדיוק באותם ימים הוא בא לבקר יום אחד חבר שלו. היה צריך משהו. דופק בדלת, נכנס, וילד קטן בבית, שהוא תלמיד שלו בכיתה א', פותח את הדלת ואומר, איפה אבא? אז הוא אומר, אבא ישן. אז הוא אומר לכם, לא, הוא אומר שעוד 5 דקות בדיוק הוא מתעורר. אז תשב פה, תחכה לאבא. הוא יושב לשפור, פתאום הילד מגיע עם מרגרינה, עוף קפוא, קמח, מלח. רוקן את כל הפריזר ושפך לפנה. כך הוא למד על אברהם. אברהם רוקן, הילד מתקדם, הוא בא לו, שבא לו בקר, אז הוא הביא את העופות הקפואים מהמקרן. זאת אומרת, זה ילד, זה התפקיד שלו, הוא לא צריך לחשוב. הוא מנסה להיות אברהם, הוא צריך לחשוב מה... הרב אלי פחות היה עכשיו יורד על העוף הקפוא הזה, זה אין לו את הכלים ואת הזמן ואת המקום. איך את מסתכלת באברהם ושרה ולא מנסה להיות אברהם ושרה? חייב אדם למען אותה אגו, מעשה עם אותה אברהם צפי יעקב. אז את לא הולכת להיות כפיל שלהם, טוקי. היא עשתה ככה, אני עשתה ככה. מה פתאום? את שונה לגמרי. ואת פוגשת דרכם את הגודל שיכול לחיות בבני אדם, את הגודל הזה, זה מה שאני אומר. את הגודל, את המרחבים, את המפעל עם אלה, את השותפות, זה מה שקורה מהמעשים האלה. העיון במעשים, העיון במעשים אומר חז"ל. יש מצוות שהן איך בחובות הלבבות קורה זה? חובות הלבבות. יש חובות האיברים, יש חובות האיברים. חובות האיברים אפשר לדייק אותם בצורה מאוד מקצועית, בדיוק ככה. כמה זמן בדיוק את חייבת לחכון בשר חלק, כלי ראשון, כלי שני, ובולע וחריף. יורדים לרזולוציות מאוד מאוד עקות טכניות, אינדוס כזה של דבר האלוקים של ההלכה. וזה את יכולה, אבל גם בהלכה את לא יכולה, רק מה? רק חכות להוראות. יש הלכות שאי אפשר חכות להוראות, נכון? יש הלכות שצריך את הלב שלך. מה למשל? יש לכם רעיונות? איך בהלכה את צריכה להגדיל ראש? לא עלינו, בר מינן, את באה לניחום אבלים. את רואה עם ספר שיסביר לך. אז מה יהיה כתוב בספר? אם את צריכה לדבר, אם את צריכה לשתוק, נכון? אם את צריכה לצחוק, אם את צריכה לבכות. הכל יש שם בשבילה. היו שם צחוקים כאלה עד השמיים. וזה מה שהכי עושה טוב לאבלים. לפעמים יש רגעים כאלה שמישהו שם צחק הוא כזה טיפה שיהיה. הוא עושה הכי רע לאבלים. אז איך באים לבקר וחולים או לנחם אבלים, איך באים? באים הטקט שלך. יש כזאת מילה בהלכה, טקט. איך מכבדים הורים? גם שם צריך טקט, נכון? רגישות. יש הרבה מצוות שנוגעות ברובם לבן אדם וחברו, שההלכה לא יכולה להגיד לך מה לעשות. אז הלכה לא יכולה לך לעשות, תגיד, זה לא אופר, אני אעשה טעויות, או ש... או שלא, כי הוא אומר, ילדה שלי, אני רגוע איתך, יהיה בסדר. תבני את עצמך כמו צריך, ויהיה בסדר. יהיה בסדר גמור. הולכת להם כל מיני מקומות מורכבים. איך מסמכים מישהו, איך מנחמים מישהו, איך מחזקים מישהו, איך מוכחים מישהו. זה תמיד יהיה בזרימה הטבעית שלך, כמו שאת אומרת. אז איך אנחנו בונים את הזהירות? אני חוזר לרמח"ל, בספר, בפרק, איזה פרק אנחנו? זה נסגר לי פה כל ה... דלת, איך אנחנו בונים את חומר העבודה? מה זה חומר העבודה? לקחת זה ברצינות. אם את מרוצה מעצמך, אתם יודעות שהיכולות של האנושות הן אינסופיות. בספורט, בואו ניקח את ספורט למשל. בדיוק קראתי לפני כמה זמן שבאולימפיאדה הראשונה, מי שזכה במקום הראשון במרתון, בריצת מרתון, הוא רץ הרבה יותר לאט במהירות ממוצעת של תלמידי תיכון שרצים עכשיו מרתון. השיאים בספורט נשברים כל הזמן. מה שהיה נחשב לפני 10 שנים כמשהו מטורף, מדליית זהב, אחרי 10 שנים נחשב כבר ספק אם הוא יגיע לאולימפיאדה. השיאים נשברים כל הזמן. למה השיאים נשברים בספורט? קופצים יותר גבוה וקופצים יותר לחפוף ושוחים יותר מהר. אין רגרסיה, אין... למה לא יכול להיות מישהו שחי לפני 30 שנה והוא שחה יותר מהר מהיום? התשובה היא לא. למה לא? בגלל שהיכולות של האדם הן אינסופיות. גם בגוף וגם בנפש ובטח ברוח ובספר. הן אינסופיות. ויש לנו תקרת זכוכית. תראו את הביטוי הזה, את המשל הזה של החגבים האלה עם תקרת הזכוכית. נכון? מספרים להם הרבה. את לא מסוגלת לשאוף למה שאת לא מעלה בדעתך שאפשר לשאוף אליו. את יכולה להילחם עם עצמך ולעבוד על עצמך בתנאי שיש לך אופק, שזה הגיוני. דברים שהם לא הגיוניים, אז אין לך מה להילחם עליהם. אבל ברגע שאת רואה שמישהו אחר עשה משהו, אז זה משנה את התודעה, זה משנה את האופק. אז זה הגיוני, ואת יכולה לעבוד על זה, ואז מחלצת מעצמך יכולות שלא האמנת בהם. אז אם אנחנו חיים בעולם שאין בו אנשי מופת ואנשי מידות ואנשי מעלה ואנשי אמונה, זה מה שאנחנו נחשפים אליו. אז אנחנו מנסים להיות הכי טובים. זה נקרא הכי טוב. אין יותר מזה, זה הכי טוב. מה הסכנה כל כך גדולה בלהתייחס בצורה לא מכבדת אנשי התנ"ך ותלמידי חז"ל? מה זה הוויכוח הזה גדול אם לומדים בגובה העיניים כל הסיסמאות האלה? זה לא ויכוח עליהם, זה ויכוח עלייך, את מבינה? יש איזו השלכה אינסופית עלייך. כי אם את לא מזהה את הגודל של שרה, אם שרה היא סתם אישה מוסרית, אז זה גם מה שאת יכולה לשאוף. עם שרה ורדקה והכל ויודע. אם את גוזלת מעצמך את היכולת להיפגש עם הענקיות שלהם, אז את בונה לעצמך תקרה מאוד מאוד נמוכה, זה מה שתהיה. ואם את מעצימה את המפגש עם שרה באופן אמיתי, לא להעצים. אם את מסוגלת להסתכל באנשי התנ"ך, להסתכל מרים הנביאה ודבורה ושפרה ופועה ולחשוף בתוכך את הגודל של באמת, אז את מפתחת מרחבים. אז את יכולה להגיד, חייב אדם לומר אותי גם מעשי אבותיי, אבל אם מעשי אבותיו בעיניו זה גלום ומשעמם וחסום, אז בסדר, אז לא כך מעניין אותו. אם אדם פוגש צדיקים שמאוד מאוד צדיקים, אבל הם לא משדרים לו שמחה. הרב משה בן יצחק סיפר לי השבוע שכשהוא היה צעיר, גם היום הוא צעיר, אבל פעם הוא היה עוד יותר צעיר. בתור הברך צעיר במרכז הרב היה לו חבר שהיה רחוק, התרחק מאוד מהתורה, גדל איתו ביחד, הוא גדל בקיבוץ דתי, התרחק מאוד מאוד, אפילו יום כיפור הוא התגאה שהוא לא שומר על יום כיפור, והוא גם המראה החזותי שלו, הוא דאג מאוד להראות שהוא לא בחור ישיבה. מאוד מאוד היה נראה פראי כזה, עם כתובות קעקע וכל מיני. ויום אחד הוא הולך לרב ציודה, רב בן יצחק, הוא אברך צעיר בן 23-4, הולך לרב ציודה, ופתאום פוגש את החבר הזה, מה העניינים, מה נשמע, לאיפה אתה הולך לרב ציודה. הרב בן יצחק עדין מאוד, אבל הוא אומר, אולי תבוא איתי, אז הוא אומר, אה, אבוא איתך. אומר, מה אכפת לך, אני צריך להציק לו? בסוף החבר הפראי הזה נקרא לו ככה, אומר, אתה יודע, בשביל הקטע. גוש זה זקן, יהיה לי מה לספר לחבר'ה, צחוקים. אז הם הולכים שניהם לרב ציודה, והרב בן יצחק אומר, הרב, יש פה, יש לי חבר שמאוד רוצה לדבר עם הרב. הם נכנסו והרב בן יצחק אמר, אני אשאר בחוץ, ייתן להם את האינטימה שלי. הורים 10 דקות רבע שעה, הוא יוצא מהרב ציודה, כולו מבולבל כזה. אז הוא אומר לו, מה קורה? הוא חזר בתשובה, בסדר? ברוך השם, עברו 160 שנה, הוא 50 שנה, הוא בסדר. אוקיי, הוא רואה אותו מאוד, מה קרה? הוא אומר, אני לא יודע, אני צריך לחשוב על הכל מחדש, אני לא יודע, אני כולו כזה. במקום אחר. הוא בהלם, הוא התגאה לפניו שהוא מחלל יום כיפור, אז הוא אומר, הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אני לא יודע, אני צריך לחשוב הכל מחדש, אני לא יודע. אז הוא אומר, מה הוא אמר לך? הוא אומר, את האמת? לא הבנתי מילה. הרב ציודה היה מדבר במבטא מאוד מאוד כבד. מבטא כבד כזה, לא יודע איך קוראים למבטא הזה. שמעתם פעם הקלטות של הרב ציודה? מזמור יוטט וזה. הוא ראש קשור להביא אותו. גם דיבר במהירות וגם מבטא מאוד מאוד כבד. אז הוא אומר, לא הבנתי מילה. אז הוא אומר לו, אז מה קרה? הוא אומר, הוא שם עליי את היד. אז מה הוא שם? הוא אומר, הוא אהב אותי. נגמר. הוא התווכח איתו אבולוציה, גיאולוגיה, להט"בים, מתנחלים, שורפים את זה. וואו! עוד לא היה. כמה התווכחו, בשנייה, זה בא במקום אחר לגמרי, זה בא מהנפש. הנפש שלו ראתה עולם שהוא כולו רע ושחור וקודר. והוא כעס על מי שברא את העולם הזה, וכשמישהו שלבש שחור, כולו היה לבוש בגדים שחורים, שם עליו את היד, ובמילים לא מובנות, אהב אותו, והיה יכול להגיד לו, אלף פעמים אני אוהב אותך, זה לא היה עוזר. צריך לאהוב אותו וזהו. למה הוא אהב אותו? איך הלבבות התחברו? זה שאלות לרב ציודה. מי שמתקרב אל נביא באותה השעה, מרגיש שהוא נבדל בבני אדם, הוא הרגיש שיש אהבה בעולם. זה עולם אחר, בקיצור. בתוך חדר הקטן הזה פתאום זרחה שמש. צדקה. הוא מרפא בכנפיה. יש לנו לב, יש לנו לב. אנחנו חייבים לפלס את הדרך עם השכל. חייבים להבין את עצמנו ולנסות להתקדם ולהשתפר ולהעביר ביקורת ולהתפתח בתובנות של אחרים. אבל בסוף, בסוף רחמנא ליבא בעי. בסוף מה שאת נמדדת במבחן הגדול של החיים שאת בוחנת את עצמך, זה לא ב-IQ. כן, כמה, ודאי שזה חשוב, אבל בעיקר כמה את... כמה אכפת לך, כמה את מתעניינת, כמה זה חשוב לך, זה שאלות שאף אחד לא יכול לבחון אותך, רק את יכולה לשאול את עצמך. ולכן הרמח"ל אומר, אם את רוצה לזוז, לצאת לדרך, אז תנסי להיפגש, מפגש של חיים עם המעשים הכתובים בספרי הקודש, מעשים, חפשי את הסיפורים האלה. יש מה לספר סיפורים. בתורה יש הרבה שכל, פסוקים, הלכות, כל כתובים, זה דברי חוכמה, שירה כזאת. ויש גם המון סיפורים, והסיפורים האלה, אמרתי לכם לקרוא את הסיפור ולהגיד זה הסיפור שלי. קוראת ספר מתח על עולם של קוסמים, שלא היה ולא נברא, והכל שטויות. אם זה כתוב טוב, אז את עכשיו נלחמת נגד דרכון, הוא כמעט שורף אותך. אז אם את קוראת סיפור טוב על רחל אמנו, אם את קוראת את זה, ממש כמו בראשונה, כאילו זה פעם ראשונה בחיים שלך. תנסי להיות שם, תנסי לדייק בפסוקים, תנסי להקשיב, לשאול שאלות, לעיין, ואחרי זה לבנות סיפור ולהיות שם. אז זה הסיפור עלייך. זה הסיפור, את עומדת בין קני הסוף ודואגת למשה הקטן, זה את. ואז את גומרת, סוגרת הספר, ואז הנביא מתרחק מפתח. או פסקה במעלה, או לא משנה, בשפת אמת. זאת אומרת, לוקח את זה בגדול. יש משהו בלימוד תורה שאסור לו להיות כמותי, אסור לו להיות הישגני. אסור לו להיות כמה חומר. הפוך ממבחנים, הפוך. יש משהו בלימוד תורה שאת יושבת עכשיו, אתם עוד מעט תעזרו את המדרשה, סיפרו לכם את זה? נשארו לכם בערך איזה 100 שנה פה בעולם הזה. ואתם תלמדו תורה. אני יודע כמה זמן יהיה לכם. תהנה אמהות והילדים שלכם לא תמיד ירצו שתלמדו. אבל לימוד התורה שתחפשו כדאי לכם, מאוד מאוד מאוד. ליצור לימוד, חברות, אפילו פעם בחודש. אבל כשנפגשים, מנסים, לוקחים פסקה, מנסים להיכנס אליה. לא עוד, חכו, דברו, אפשר לחשוב טוב, אפשר להתייעץ, אפשר להתייעץ. להיפגש פסקה, לא משנה באיזה ספר, אני לא חשוב, פסקה בעיון, בעיון לא פלפולים. הרי הרב קוק למשל, לפני שהוא כתב פסקה, הוא חי משהו, נכון? הוא חי איזה אור. אחרי זה, כדי לכתוב לך את זה, הוא צריך למזוג את האור הזה לתוך מילים. חווה חוויה, והוא כותב את החוויה לתוך מילים. ואחרי זה את קוראת את המילים, אז מה? אז את יודעת מה הוא כתב, ואת לא רוצה לדעת מה הוא כתב, ואת רוצה להיפגש עם החוויה. איך את מחלצת מתוך המילים את מה שהיה בו כשהוא כתב את זה? איך זה זורם אליי? זה מה שאנחנו רוצים לקבל תורה. אנחנו נתנו תורה. אי אפשר לתת לנו תורה, אתם יודעות. אי אפשר לתת לך תורה. תורה את יכולה רק לקחת. לקבל, קבלת תורה. אלוקים נותן, אבל את צריכה לקחת. אפשר לתת לך עונשים ופרסים וחידונים ומבחנים ובגרויות. כי בתורה אלוקים נותן לך את הלב שלו. הוא שואל אם את מוכנה לקחת. לקחת. ולקחת זה לעבוד. לקחת פסקה. אין ספרים שקוראים בכיף. לא חייבים לקרוא בכיף. פסקה לא מובנת, שוברים את הראש, שואלים שאלות. לא צריכים להיות גאונים בכלל, אבל צריך שיהיה עניין וכבוד. ואז זה לא תמיד ידידותי, זה לא תמיד נהיר, זה לא תמיד קרי. אבל אם אפשר לחלץ משהו, מה שפת אמת חשב כשהוא כתב את המילים? מה הרב קוק חשב? מה? איפה הוא היה? איך הוא הרגיש? לשם לנסות להגיע. אז זה לא משנה כמה את לומדת, אבל יש לך את הלב. של מי? של אלוקים, דרך כל מה שאת לומדת. אז השער לזהירות, השער זה חומר העבודה. חומר העבודה זה מי את? מי את יכולה להיות? איך את לא חיה את עצמך בקטן? איך את לא מעליבה את עצמך? איך את לא נמרחת? איך את לא מתבזבזת? איך יש לך כוח, כמו שאומרת, לאבד את הזרימה קצת, או לאיים על הזרימה, או להסכים לחולל שינויים? פותחת לפנייך, אם את מסכימה, להתבונן במעשים האלה, לפתוח מרחב כזה ענק, כזה גדול, אז זה נותן לך את כל המוטיבציה. יום טוב בעזרת השם, חודש טוב.